טוב, אנחנו ממשיכים, ענייני ספק וסטטיסטיקה, ועד עכשיו ניסיתי להגדיר כמה סוגים של ספקות או הקשרים שבהם אפשר להשתמש בכלים סטטיסטיים. דיברתי על עמימות מול ספק, אחר כך עברנו לשני סוגי רוב. בעצם רוב זה ביטוי לכלים סטטיסטיים בהלכה, הליכה אחר הרוב, וראינו קצת כשלים בשימוש בסטטיסטיקה וברוב, והבחנתי בין רוב דאיתא קמן ורוב דלייתא קמן, ואחר כך עברתי לרוב דמוקרטי, והטענה הייתה שרוב דמוקרטי יש לו מטרה שונה מאשר הרוב בבית דין. הרוב בבית דין, איך שהחינוך לפחות הסביר, מטרתו להתקרב ככל האפשר לאמת, להכרעה האמיתית. לעומת זאת, רוב דמוקרטי, מטרתו לייצג את מה שהציבור רוצה. כן, כשיש חילוקי דעות, אז צריך לאמץ איזשהו קריטריון שאומר לנו מה הציבור רוצה. כי בסוף בסוף, המדיניות או ההחלטה שהציבור צריך לקבל, אמורה לשקף את מה שהציבור רוצה. וכשיש חילוקי דעות צריך להגדיר איך אנחנו מייצגים את מה שהציבור רוצה. ראינו הבדלים בין התפיסות האלה, כל שאלת שלטון הפילוסופים נופלת ברגע שהם מבינים את זה כך, את היתרון של החכמים וכדומה. עכשיו אני פתאום נזכר, הערה מעניינת אולי, פתאום עכשיו קופץ לי. יש לפני... אז היה, אני חושב, שני בערב, הייתי באיזה פאנל או משהו כזה באוהל של שופטי הרעב בירושלים. הם הזמינו אותי לדבר שם, והייתה שם גם היושבת ראש של ארגון העובדים הסוציאליים, ענבל חרמוני, אני חושב, משהו כזה. והיה לנו שם, לא משנה, איזשהו דיון על, על המחלוקות סביב הרפורמה, שביתת הרעב שם היא במטרה להגיע לדחוף את הפוליטיקאים להגיע להסכמה. בכל אופן, תוך כדי הדיון, היא, הענבל הזאת, הייתה עם תפיסת עולם שמאלית מאוד, הייתי אומר, רדיקלית, שמסיפרה כן על כל ההפגנות שהן תמיד כמה עשרות אנשים, ופתאום סוף סוף הם מרגישים שיש סביבם כמויות יותר מכובדות. בכל אופן, תוך כדי זה הגענו לטענה שגם טענתי בחלק מהטורים, אני פשוט נזכר בכל זה עכשיו בהקשר שדיברתי עליו, שאמרתי שם שהעובדה שאנשים משתמשים בכוח הכלכלי שלהם, למשל, מה שאנחנו רואים היום, כדי להשפיע על ההחלטות הפוליטיות, ולכן גם נוצרות ההפגנות של אנחנו אזרחים סוג ב', כן? שבעצם כאילו האליטות הכלכליות, אקדמיות, תקשורתיות, לא משנה מה, מצליחות להזיז את הרוב ממדיניותו, או להקפיא, או להשרות, או לשנות, לרכך, מה שלא יהיה ממדיניותו. והטענה שלי הייתה שיש בזה צדק. זאת אומרת, זה לא נכון שזה לא מוצדק. העובדה שאנחנו אזרחים סוג ב' היא אולי נכונה, אבל אתם בצדק סוג ב'. כיוון שאמרתי שאולי דיברנו על זה, לארצות הברית יש זכות וטו במועצת הביטחון. לישראל אין, גם לא לבלגיה. ויש בזה צדק. למה? כי ברגע שיש איזושהי בעיה ברחבי העולם, מי ששולח לשם צבא ומי שמשקיע את הכסף כדי לטפל בבעיה הזאת, זה לא ישראל ולא בלגיה, זה ארצות הברית. אז מי שתורם בצורה לא פרופורציונלית, מגיע לו שתהיה לו השפעה לא פרופורציונלית. וזאת בעצם הטענה, טענה קצת לא דמוקרטית, לכן אני נזכר בזה עכשיו. אז אמרתי להם שם שלדעתי העובדה שאנשים בעלי כוח כלכלי משתמשים בכוח הכלכלי שלהם כדי להשפיע על המדיניות, אולי נגד דעת הרוב, לא משנה כרגע, זה לא בדיוק נגד דעת הרוב, אבל נניח שכן, נגד הרוב הפוליטי הנבחר, נקרא לזה כך. לא יודע אם זה הרוב בציבור היום, אני לא חושב שהוא שם, אבל הרוב הפוליטי הנבחר, זכותו באופן עקרוני לקבוע את המדיניות ולממש אותה, ועדיין יש כוחות כלכליים וחברתיים מאוד חזקים שמצליחים בינתיים לעצור אותו. למתן, לעצור וכדומה, השאלה אם זה מוצדק. ואני טענתי שכן. אני טענתי שכן בגלל שבדיוק כמו ארצות הברית, כן, יצחק תשובה משלם מיסים כמו שעיר שלמה לא משלמת. אז אני חושב, עוד פעם, הוא לא יודע מה, אם הוא מעורב פה, אני סתם מביא אותו כדוגמה, כן? אם... אוקיי. אז הטענה שבסופו של דבר הבן אדם שבאמת מחזיק רבים מאיתנו במידה רבה, או חלק גדול מהאפשרויות, ממה שהמדינה עושה, בעצם נסמך על ההכנסות של אנשים, שבאמת תרומתם השולית גדולה לאין שיעור מהאזרח הפשוט, כולל אני עצמי כמובן, אני חושב שבצדק, זה שמשתמשים בכוח הכלכלי שלהם, אין בזה שום דבר בלתי הוגן. זאת אומרת, הם גם נותנים את האינפוט הכלכלי שלהם ותורמים בלי פרופורציה לתוצר של המדינה ולאפשרות שלה לתפקד, אז זה בצדק בעיניי שמשתמשים באותו כוח כלכלי כדי להשפיע. אז היא הייתה נורא מזועזעת. איך זה יכול להיות? מה, אני עובדת סוציאלית שמרוויחה, לא יודע, 8,000, לא אני, לא משנה, מרוויחה 8,000 שקל שווה פחות מתשובה? אז אמרתי לה, כן. כולם היו מזועזעים, נשמעו שם נשיפות ושריקות מהקהל, לא שריקות, אלא כאילו, בקושי נשמעו האנשים, כן? איך אפשר להגיד דבר כל כך לא פוליטיקלי קורקט? ואמר, כן, זה היה חלק מוויכוח, כן, בין קפיטליזם לסוציאליזם. היא סוציאליסטית על גבול הקומוניזם, ואני ייצגתי שם גם קפיטליזם באיזשהו אספקט של הוויכוח. זה לא היה, לא נסוב על שיטות כלכליות. אז אמרתי שכן, בהחלט כן, זה הייתה נורא מזועזעת. מה יש לך להיות מזועזעת? בקלפי לכולם יש את אותו כוח, אבל בשוק יש, זה חלק מהקפיטליזם. חלק מהקפיטליזם הוא שגם היכולת שלך להשתמש בכוח הכלכלי כדי להשפיע, אם יש לך כוח כזה, לגיטימי להשתמש בו. בגבולות אולי מסוימים, אבל בגדול, לגיטימי להשתמש בו. זאת הייתה טענתי. עכשיו, הסבתי אחרי זה את תשומת ליבה לעובדה המצערת מבחינתה, שהיא קצת לא שמה לב אליה, שיש בתוך דבריה סתירה פנימית. ושהיא הרי מהקוטב המתנגד ביותר לרפורמה, כן? זאת אומרת, היא מאוד קיצונית נגד הרפורמה, ואמרתי לה, תשמעי, מי שמשחק את המשחק שלך, מי שהצליח לעצור את הרפורמה בשמך, זה אותם בעלי ההון. זה לא ההמון הסוציאליסטי הפרולטריון שעצר את את ביבי מעניינים 200,000 מפגינים כקליפת השום. מעניין את הסבתא שלו. מה שמעניין אותו זה הכוח הכלכלי והסרבנות בצבא, כן? זאת אומרת, האליטות המשרתות, נקרא לזה כך, בצבא, שהן בהחלט לא נמצאות במחנה של הקואליציה, בחלק גדול מהם לפחות, והאליטות הכלכליות, שכנראה גם הן בחלק גדול מהם לא נמצאות באגף של הקואליציה, והם משתמשים בכוח שלהם כדי לדחוף את האג'נדה שלך. אז את מספרת לי שאין להם זכות, תעצרי אותם את, שלא יעשו את זה. כשהם עושים את זה היא שותקת באלף שפות, אבל כשאני אומר שזה לגיטימי, אז כמובן היא מתקוממת. לא, אבל זה רק מאמר מוסגר, מה שחשוב לענייננו זה שפתאום אני נזכר, בוא ננסה לחשוב על ההצדקה של השימוש בעוצמות האלה, כן, הכלכליות, לא משנה, תרבותיות, אינטלקטואליות, משפטיות, לא משנה, כן, כל מיני שירות בצבא, מעמד צבאי וכולי, שימוש בדברים האלה במונחי הרוב, הרי הם פועלים כביכול כנגד עמדת הרוב, האם זה לגיטימי או לא. אז אם באמת המטרה היא להגיע להחלטה האמיתית, אז היא צודקת. כי הבן אדם עם הכוח הכלכלי, או הבן אדם עם לא יודע מה, היכולות, לא יודע מה איזה, המשרת בצבא, לא בהכרח יותר נבון, או יגיע למסקנות יותר נכונות, מי מצביע מן השורה, כמוני כמוכם. ולכן, אם באמת המטרה היא להגיע לאמת, וההנחה היא שהרוב זה מדד לאמת, הנחה מופרכת בעיניי, אז באמת היא צודקת שאין לזה הצדקה. אבל אם הרוב מטרתו לבטא מה הציבור רוצה, זה כבר שאלה אחרת. כיוון שכמו שאמרתי, הרי הציבור חלוק בדעתו. והקריטריון של הרוב הוא בסך הכל הקריטריון הפשוט ביותר שאותו אימצנו, כדי לבטא את מה שהציבור רוצה. אבל כאן כבר יש בהחלט מקום לשקלל. זאת אומרת, כשאני שואל את עצמי מה הציבור רוצה, יש מקום לטענה שמי שתורם, נגיד, הרבה יותר לתפקודו של הציבור, מה שהוא רוצה צריך להשתכלל באופן אחר. כאשר אנחנו מסכמים את הכל כדי לקבוע מה הציבור רוצה. כמו כן, ארצות הברית והווטו. זאת אומרת, אפשר להתווכח על זה כמובן, אבל זה כבר ממש לא מופרך. כיוון שבסופו של דבר, אני חושב שיש היגיון לומר שהרצון שלו יותר משמעותי, כי הוא ישלם על זה מחיר כבד יותר אם רצונו לא יתממש, מאשר אני. אני נותן, כן, משלם מיסים כמו כל שכיר מן המניין, לא ממש צריך, לא משנה מה הסכומים, כאלה ואחרים, כמו שכל אחד משלם. אדם הזה משלם מיליונים כל שנה. אז, ולא רק זה, הוא מחזיק אותי, אני עובד אצלו. אני, לא משנה, רבים כמוני, עובדים אצלו. זאת אומרת, יש לו תרומה בלת שואר הרבה יותר מכל אחד מאיתנו לתפקודו של המשק, עזבו תרומות במישורים אחרים. אבל קודם כל לתפקוד הבסיסי ביותר של כולנו. אחרי זה התרומות הרוחניות, אינטלקטואליות, תרבותי, אפשר להתווכח על כל מיני דברים כאלה. אבל במובן הכי מוסכם והכי פשוט של תרומה כלכלית, אין ספק שיש לו תרומה הרבה יותר גדולה. ולכן אם הוא משתמש לפחות באופן לגיטימי, בכוח הכלכלי הזה, כדי להזיז את ההחלטות לכיוון שהוא מאמין בו, בעיניי זה לגיטימי. למרות שלכאורה זה ללכת נגד ההחלטה של הבוחר בקלפי. הבוחר בקלפי קבע שהממשלה הזאת היא זו שתוביל. אבל אני חושב שהמשחק הדמוקרטי יותר מורכב מאשר הקלפי. יש גם בארבע השנים האלה מאבקי כוח, הפגנות, איומים כלכליים מכל הצדדים. זה חלק מהמשחק הדמוקרטי. כך ציבור מדבר. ולכן בעיניי, פשוט עכשיו נזכרתי כשדיברתי על הרוב הדמוקרטי, שהנה למשל עוד נפקא מינה. האם אני מוכן לקבל שיש עוצמה או משקל יותר גדול לכוחות שיש להם עוצמה כלכלית או עוצמה ביטחונית או מה שלא יהיה, מאשר האזרח מן השורה? והתשובה שלי היא שלאור תפיסת הדמוקרטיה שתיארתי קודם, דווקא זה לא מופרך. כן? יש לזה מקום לפחות. אפשר להתווכח, אבל ודאי שיש לזה מקום. בתפיסה של החתירה לאמת, לא, אני לא חושב שהתשובה יותר חכם ממני או ממך, זאת אומרת, או המשנה, הטייס הזה או האחר, אין שום סיבה להניח שהוא יותר חכם מאיתנו. אז לכן, אם אנחנו חותרים לאמת, אין לזה הצדקה. אבל זו טעות לחשוב שהרוב הדמוקרטי עניינו לקלוע לאמת. הרוב הדמוקרטי עניינו לייצג את מה שהציבור רוצה. והציבור זה איזושהי התנגשות של כוחות שבסופו של דבר מנביעה איזשהו רצון קולקטיבי. וההתנגשות הזאת זה התנגשות בין אצבעות בקלפי וכוח כלכלי ותקשורתי ותרבותי וצבאי וכן, כל המשחק הזה, עוד פעם, בגבולות מסוימים של, כן, של הלגיטימיות, זה בסופו של דבר מה שמוליד את מה שנקרא רצון הציבור. ולכן בעיניי זה לגמרי לגיטימי. אז הנה, פשוט נזכרתי שזאת יכולה להיות השלכה נוספת להבחנה הזאת שעשיתי בין שני התפקידים של הרוב. רוב כמדד לאמת ורוב כמדד למה הציבור רוצה. אוקיי, אז זה רק השלמה לפעם הקודמת. אני רוצה עכשיו לחזור למהלך הבסיסי שלנו. הפסק זמן הדמוקרטי הזה נעשה רק בגלל שזה היה, כן, זה היה הערה מתבקשת לחינוך. לרוב כמדד לאמת, אז הנגדתי לזה את הרוב הדמוקרטי, וכמובן זה גם היה עניין הדיומה. חשבתי שיהיה טוב, יהיה מעניין לקשור את זה לסוגיות שעל הפרק, אבל אני רוצה עכשיו לחזור חזרה למהלך הרגיל שלנו, וכאן אני רוצה לעבור לשימוש בסטטיסטיקה בשאלות משפטיות. וזה, כמו שאנחנו נראה, קשור בטבורו ליסודות שאותם ראינו במפגשים הקודמים, וגם למה שנראה עוד בהמשך. אני רוצה להתחיל, גם על זה יש טורים באתר, אני רוצה להתחיל עם, בטור 226, שם עסקתי בראיות סטטיסטיות, 226 ו-228, עסקתי בסוגיה של ראיות סטטיסטיות במשפט, זאת סוגיה מאוד ענפה, נכתב עליה ים של חומר, פילוסופים ומשפטנים עסקו בזה הרבה מאוד, בעיניי אף אחד לא קלה להסבר, עוד פעם אף אחד, מה שאני ראיתי, לא, אף אחד לא באמת תפס את השור בקרניו ולא לא הציע הסבר, לא יודע, שמשכנע או שמחזיק מים בעיניי. אני רוצה להציע לכם הסבר משלי על בסיס ההבחנות שאותן עשינו, ולדעתי זה הדבר היחיד שאני מכיר שמחזיק מים. השפטו אתם. בואו נתחיל עם איזה ציטוט ממאמר באתר אלכסון, מאמר בשם של מישהו בשם דיוויד פפינו. בסוף של המשפט, נדמה לי. תראו פה. דמיינו 100 אסירים שמתעמלים בחצר בית הכלא. פתאום 99 מהם תוקפים את הסוהר, במתקפה מתוכננת מראש, שהאסיר המאה אינו שותף לה. כן, 99 מתוך המאה תקפו את הסוהר. כעת, אחד מן האסירים יושב על ספסל הנאשמים. אין ראיות נוספות, אין שום ראיות קונקרטיות. הסיכוי שהוא אשם, 99%. 99 תקפו ואחד לא תקף, השאלה מי זה האחד? עכשיו יושב מישהו מקרי על ספסל הנאשמים. הסיכוי שהוא אשם, 99. הסיכוי שהוא חף מפשע, הוא 1%. האם על בית המשפט להרשיע? 99% שהוא אשם. האם אפשר להרשיע אותו על בסיס זה? שיקול הזה בלבד, אין שום ראיה נגדו. אבל אני יודע שהוא היה בחצר, זה אני יודע, ואני יודע שמתוך המאה שהיו בחצר, 99 תקפו את הסוהר. אז הוא אומר, התגובה הראשונית של כולם היא ברור שלא. לבית המשפט אין כל ראיה שתשלול את האפשרות שהנאשם הוא האסיר החף מפשע. לא ניתן להרשיע אדם רק על סמך ראיות סטטיסטיות. הוא לא יכול להשתמש בסטטיסטיקה כדי להרשיע בן אדם. אגב, זה לא רק תגובה ראשונית, כך בכל מערכת משפטית בעולם, לפחות לפי מה שאומרים אלה שכתבו את המאמרים שהם משפטנים גדולים ממני. אז הטענה היא שבכל המערכות המשפטיות בעולם לא מרשיעים במצב כזה. מזכיר לכם אגב את הסיפור של האישה הזאת עם השני, זוכרים, עם השני ילדים שמתו מות הריסה בבריטניה, שהרשיעו אותה על בסיס שיקול סטטיסטי. הסיכוי ששני ילדים ימותו מות הריסה הוא 1 ל-60 מיליון. ולכן ברור שהיא רצחה אותם, אין סיכוי שזה מות הריסה. ועל זה הכניסו אותה לכלא. אז בסוף התברר שהשיקול הסטטיסטי היה בכלל פגום. אבל אם באמת לא היו מוצאים פגם בשיקול הסטטיסטי, אז דווקא שם נראה שהרשיעו על בסיס שיקול סטטיסטי בלבד. זה מאוד מעניין, כי אני יודע ממה שאני קורא בספרות הזאת שעברתי עליה קצת, אין, לא מרשיעים על בסיס ראייה סטטיסטית בלבד. אז זה מאוד מעניין. טוב, בכל מקרה, אומר ככה, המאומה בחצר בית הכלא היא דוגמה בדיונית, אבל אותו נושא עולה תכופות בבתי משפט אמיתיים, ואז החוק תואם את האינטואיציה של האדם הפשוט. עדות סטטיסטית בלבד אינה מספיקה. במשפטים אזרחיים ופליליים כאחד, נאשמים יכולים להימצא אשמים רק כשהעדויות מתייחסות ישירות אליהם ואינן מחליפות אותם באיזו קטגוריה כללית שעל פיה סביר להניח שהם אשמים. אוקיי? זה בעצם מה שנקרא ראייה סטטיסטית. ייתכן כי מדובר באינטואיציה, אבל העובדה שהחוק אוסר על שימוש בראיות סטטיסטיות היא מתמיהה. חשבו על אדם שמורשע משום שעד ראייה ראה אותו גונב שרשרת. בימינו, תודה לאל, בתי המשפט יודעים כי עדויות ראייה עלולות להיות מוטעות, ולכן הם בודקים בקפידה ומוודאים שהעדויות אמינות. למרות זאת, בתי המשפט אינם תובעים ודאות של 100%, ומסתפקים בכך שאי אפשר יהיה להטיל ספק בעדות, וממקרים שבהם שופטים שוכנעו לדבר במספרים, ניתן להסיק כי מדובר בוודאות של 95%. כן, הרבה פעמים כששואלים משפטנים במשפט פלילי, אז כשמדברים על הכרעה מעבר לספק סביר, מי שנוקב במספרים נוקב את 95%. זה כמובן אין לזה בסיס אמיתי, אבל רוצים לתת איזושהי תחושה איזה רמת ודאות דרושה כדי להרשיע מישהו במשפט פלילי, אז אומרים 95%, אני גם שמעתי את זה לא פעם. את המספר הזה, למרות שאני לא בדיוק יודע איך, כן, אין איך לחמת את זה, אבל זאת אמורה להיות העוצמה של התחושה כשאתה מרשיע במשפט פלילי. כלומר, משפט הפסקה המסכמת, כלומר, לעתים קרובות אנחנו מוכנים להרשיע על סמך עדות ראייה, אבל לעולם לא על סמך ראיות סטטיסטיות. אתם עשויים לתהות מדוע אנו סבורים כי עדי ראייה שמהימנותם מוערכת ב-95% יתאו אותנו פחות מנתונים סטטיסטיים שמהימנותם מ-99%. אוקיי? יש פה באמת שאלה קשה מאוד. כשאתה לוקח עד ראייה, אז אתה אומר לי, האמינות שלו היא 95%. יש 5% שעד ראייה טועה. שם שמשפטנים, כן, אני שומע מדפנה, מאשתי, כל פעם, את העדים, אתה אף פעם לא יכול לדעת, עדים, לא תמצא שני עדים שהעדות שלהם זהה. אבל עדים, עדי ראייה. וזה, זה, זה, כנראה משפטנים, זה לחם חוקם. שאפילו עדות ראייה, שאולי להדיעות מן השואה נראה, מה, זה ברור, אם יש עדי ראייה, זה סגור. לא, עדי ראייה טועים כנראה לא מעט, ונניח לצורך הדיון שזה 95%, כי עדי ראייה זה מספיק כדי להרשיע במשפט פלילי. 95% נניח שזה האמינות של עד ראייה, וזה מספיק לנו. אז למה השיקול של ה-99%, כמו האסיר הזה שם בבית הכלא, לא מספיקה לנו כדי להרשיע? הסיכוי לטעות פה הוא 1%, וזה אנחנו לא מרשיעים. הסיכוי לטעות 5%, אנחנו כן מרשיעים. למה? מה ההיגיון? עכשיו, זאת שאלה קשה מאוד. ומה שעוד יותר קשה בה, זה שהאינטואיציה של כל האנשים, כל מי שאני לפחות קראתי ודיברתי וזה, כולם מסכימים לזה. זה נכון, לא נכון להרשיע את האסיר בסיטואציה כזאת, וכן נכון להרשיע על סמך עדות ראייה, למרות שאף פעם אתה לא יכול להיות בטוח, אבל אתם יודעים, אם נלך על בטוח, אז לא נדע אף פעם, לא נוכל לעשות שום דבר אף פעם. אז לכן האינטואיציה פה נראית מאוד אוניברסלית וגורפת. כמעט כולם אומרים את זה, שככה נראה להם במבט אינטואיטיבי. מצד שני, כשמציבים את הנתונים אחד מול השני, זה ממש מביך. איך זה יכול להיות ש-95% מספיק ו-99% לא מספיק? משהו פה לא הגיוני. אז אני רוצה, אני אעשה את זה בשני שלבים. קודם כל, אני אציע שלושה הסברים משלי. שאתם תראו שהם בעצם אולי אפילו הסבר אחד, או מאוד קרובים אחד לשני, אבל אני חושב שזה שלוש זוויות שמאירות היטב את הנקודה שבעיניי היא הנקודה האמיתית פה. ובפעם הבאה אני מניח שרק אני אגיע לזה, אני אגיע להסברים שמוצאים בספרות, ואני אנסה להראות למה לדעתי הם לא נכונים, לא מחזיקים, הם לא משכנעים. זה משחקי מילים. אני רק אגיד בשני משפטים, כבר פפינו עצמו במאמר שלו, ככה מקובל בספרות הפילוסופית, כל אחד אבל מגדיר את המושגים אחרת, אבל הם מבחינים את בין ידיעה או מידע לבין אמונה. אמונה, אני לא מדבר כרגע באמונה במובן הדתי, אלא אמונה משהו שהוא להבדיל מידיעה. זאת אומרת, כשיש עדי ראייה על זה שאתה גנבת שרשרת או רצחת או התנפלת על הסוהר או מה שלא יהיה, למרות שעדי הראייה יכולים לטעות, זה מידע, רק מידע לא ודאי. אבל השיקול הסטטיסטי שאני מדבר על אסירים, אין לי שום מידע על האסיר הזה. אני בסך הכל עושה שיקול סטטיסטי, אז זאת אמונה. אני מאמין שהוא כנראה רצח, אבל אין לי איזשהו מידע על האסיר. אז אני מנסח את זה בצורה נורא כללית, כי המושגים האלה של אמונה מול מידע בספרות מקבלים פרשנויות שונות, ובפעם הבאה אני אנסה להציג לפחות חלק מהן, אבל זאת התפיסה המקובלת בעולם הפילוסופי, כדי להסביר את ההבדל בשתי הסיטואציות, שזאת אמונה וזה מידע. עכשיו, בלי להיכנס אפילו לשאלה של מה זאת אמונה ומה זה מידע, בעיניי זה מאוד מוזר, ההבחנה הזאת. כי גם אם אתה קורא לזה אמונה ולזה מידע, מה אכפת איך אתה קורא לזה? תקרא לזה יקום פורקן. בסופו של דבר, פה יש לך סיכוי 99 שאתה צודק, ופה יש לך סיכוי של 95% שאתה צודק. אז אכפת לי אם קוראים לזה אמונה או קוראים לזה מידע? למה אסמך 95% אתה מרשיע, ואסמך 99% אתה לא מרשיע? מה אכפת לי איך קוראים לזה? מתן שמות? משנה פה משהו? למה השמות האלה מעניינים? אתה בסך הכל רוצה לוודא שאת מי שהרשעת, הרשעת כמו שצריך, שלא טעית. זה הכל. נו, אז במקרה של האסירים, הסיכוי שטעית נמוך יותר מאשר במקרה של עדי הראייה. אז למה לא להרשיע שם, או למה כן להרשיע אצל עדי הראייה? מה זה משנה כל משחקי המילים האלה? אז לכן, בגדול, כל ההבחנות האלה בין מידע לבין אמונה, בעיניי, עוד לפני שאנחנו נכנסים להסבר מה זה מידע ומה זאת אמונה, זה נשמע פישי, זה לא, לא מבין מה עוזר הכינויים האלה, הכינויים. אחרי שאני אציע את ההסברים האלה שהצעתי, אנחנו נחזור עוד פעם, ויכול להיות שזה מה שעומד מאחורי התפיסה הזאת של מידע מול אמונה. אבל זה לא מה שתמצאו בספרות. אז לכן אני עושה את זה בסדר הזה. טוב, אז אני רוצה להציע קודם כל, אולי קודם כל אני רוצה להסתכל על זה במבט הלכתי. אז תראו, גמרא במסכת שבועות, למד ד', דתניא, אמר רבי שמעון בן שטח, אראה בנחמה אם לא ראיתי אחד שרץ אחר חברו לחורבה, ורצתי אחריו ומצאתי סייף בידו, ודם מטפטף, והרוג מפרפר. אמרתי לו, רשע, מי הרגול הזה? או אני, או אתה, רק שנינו פה, החורבה הרעיקה מאדם, או אתה או אני, זה שתי האפשרויות. כן, וכמובן הרב שמעון בן שטח הרי אומר, כן, אבל אני הרי לא הרגתי אותו, זה אני יודע. אבל מה, והרב שמעון בן שטח היה דיין, כמו שסנהדרין. אז מה אעשה שאין דמך מסור בידי? שהרי אמרה תורה, על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת, אלא המקום ייפרע ממך. אמרו לו, זזו משם, עד שנשכו נחש, הוא מת. זאת אומרת, רבי שמעון בן שטח, בעצם יודע בוודאות שהבן אדם הזה רצח. כן, הגופה שוטטת דם מול עינינו, הבן אדם מחזיק סכין מוצפת בדם, אין אף אחד אחר בכל הסביבה, חוץ מרבי שמעון בן שטח עצמו. והוא כמובן נשיא הסנהדרין. לא תהיה שמיעה גדולה מראייה, אומרת הגמרא בראש השנה, כן, על קידוש החודש. אם שני עדים שבאים לפני הדיין, מביאים בפניו את המציאות, הם מספיקים כדי לחרוץ את הדין, אז אם הדיין בעצמו ראה את המציאות, זה רק יותר חזק. אז אם כך, לכאורה, רבי שמעון בן שטח היה צריך לדון אותו כרוצח, לדון אותו למיטה. אבל מה כתוב בתורה? מה לעשות? כתוב בתורה, על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת. אלא המקום ייפרע, אבל אני יודע שאתה רוצח. זה לא שיש לי ספק שאתה רוצח, המקום ייפרע ממך. אני כדיין לא יכול לעשות את זה. בעצם, זה הגמרא היסודית שממנה מוציאים את היחס של ההלכה לראיות נסיבתיות. זה מה שנקרא ראיה נסיבתית. בניגוד לתדמית רווחת בציבור, ראיה נסיבתית זה לא שם נרדף לראיה חלשה. ראיה נסיבתית יכולה להיות חזקה מאוד. הראיה הנסיבתית שמתוארת פה בגמרא, זאת ראיה של מיליון דולר. אין, לא, זה 100%. אין, לא יודע, 99.9%. אין זה, אין, אתה רואה את ה, אתה רואה את הבן אדם נכנס חי לחורבה, אתה רואה את הבן אדם עכשיו מת, אתה רואה מישהו אחר מחזיק סכין ביד, אין אף אחד אחר בסביבה. מה עוד יכול להיות? זה הוכחה מתמטית שהוא רצח. 100%. אבל אף אחד לא ראה אותו. אין עדים שראו את המעשה. לכן הדבר הזה הוא ראיה נסיבתית. זה ראיה נסיבתית, בפירוש המילולי, זה ראיה מכוח הנסיבות. זה לא אומר שזאת ראיה חלשה. להפך. יש כאלה שיגידו שהראיה הזאת הרבה יותר חזקה מראיה של שני עדים. כמו שראינו קודם, שני עדים יכולים לפספס בכמה אחוזים. אולי הם טעו בראייה שלהם. כאן יש לי הוכחה מתמטית. זה 100%. זאת אומרת שיש פה ראיה נסיבתית נפלאה, אבל היא נסיבתית. והגמרא אומרת שבתורה כתוב על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת, ולא, כנראה, רק על פי עדים ולא ראיה נסיבתית. זאת אומרת, החלוקה, איך שלפחות מופיעים בפשט הגמרא, החלוקה היא לא באיכות הראיה, אלא בקטגוריה שאליה היא שייכת. ראיה מכוח ראייה של עדים, היא ראיה קבילה בדיני נפשות. ראיה נסיבתית, לא קבילה, לא קשור לשאלה עד כמה היא חזקה. עכשיו, זה מאוד מקביל, כמו שדיברתי קודם, למה שדיברתי קודם, לדוגמאות שראינו קודם.
אבל במשפט של היום יעמוד אותו אדם עם עסקים לחקירה נגדית, ותהיה השפעה על הפסיקה גם על סבירות הגרסה שלו. כלומר, אם הוא לא יצליח להסביר את זה, אז זה כבר יהווה עוד ראייה מלבד מי שראה אותו.
אוקיי, אבל עדיין, קודם כל בהלכה זה לא כך.
זהו, זה מה שאני אומר, בהלכה זה לא כך.
בבית, עדיין אתה יכול לראות בדבר הזה איזשהו סוג של ראייה סטטיסטית, ולכן בדיוק בגלל זה נדרשת הגרסה או פגם בגרסה של אותו נאשם, אחרת למה אתה צריך גרסה של אותו נאשם? יש לך ראייה של 100% שהוא רצח, מה אכפת לך מהגרסאות?
לא, כי זו ראייה נסיבתית
של דבר מה, אז אתה מבין שיש עדיין בעיה להרשיע רק על בסיס הלוגיקה הנסיבתית. אתה צריך עוד משהו שיתמוך בהרשעה, כנראה גם במשפט, לא רק בהלכה. אבל בהלכה זה לגמרי כך, אוקיי? עכשיו, אז לכן זה בעצם מאוד דומה להבחנה שעשינו קודם. כי בעצם כשאתה לוקח את הבן אדם ההוא, את האסיר ההוא, אין לך אף אחד שראה אותו, זה נסיבות. הוא נמצא בחצר, 99 מתוך המאה שהיו בחצר רצחו, אז 99% שהוא רצח. פה זה אמנם 99, לא 100, אבל עדיין זה, ברמת המובהקות זה מספיק טוב. 99% זה מספיק טוב כדי להרשיע, אוקיי? ועדיין אנחנו לא מרשיעים. אבל אם יש שני עדים שראו אותו, זאת לא ראייה נסיבתית, על פי שניים עדים יקום דבר, ואז הורגים אותו, או כן, דנים אותו כרוצח, לא משנה. זה מאוד מקביל להבחנה הזאת שמתאר שם פפינו. עכשיו, הרמב״ם, התוספות, באמת מתקשה בזה, ותוספות טוען שפשוט זה לא נכון, יש בעיה בראייה הנסיבתית. הוא טוען שיכול להיות שהיה שם עוד מישהו, לא משנה, אתה לא יכול להיות בטוח. ולכן, תוספות כן תולה את זה באיכות הראייה. זאת אומרת, אם תהיה ראייה נסיבתית, שהיא ברמת ודאות של ראייה של עדים, אז אנחנו כן נרשיע. כך טוען התוספות. ולכן הוא כן תולה את זה באיכות של הראייה. אבל הרמב״ם למד לא כך. בואו נראה אותו בפנים. אני מתחיל, הרמב״ם מופיע בהלכות סנהדרין בתחילת פרק כף. אבל כרקע, אני רוצה להראות את תחילת פרק כף ד'. בפרק כף הוא מדבר על דין פלילי. כן, דיני נפשות או מלכות וכדומה. בפרק כף ד' הוא מדבר על דין אזרחי. כן, דיני ממונות. אז בפרק כף ד' הוא אומר, יש לדיין לדון בדיני ממונות, על פי הדברים שדעתו נוטה להן שאין אמת, והדבר חזק בליבו שהוא כן, אף על פי שאין שם ראיה ברורה. ואין צריך לומר, אם היה יודע בוודאי שהדבר כן הוא, שהוא דן כפי מה שיודע. מה כתוב עד כאן ברמב״ם? אם לדיין יש איזושהי ודאות שזאת האמת, אז בדיני ממונות זה מספיק. אתה יכול לחרוץ דין על סמך ראיות נסיבתיות, על סמך כל עוד אתה יודע בוודאות שזאת אמת. לא צריך עדים. אם הדבר חזק בליבו, כן, אם ברור לו שזאת האמת, אף על פי שאין שם ראייה ברורה. אפילו אינטואיציה חזקה. ואין צריך לומר, אם היה יודע בוודאי שהדבר כן הוא, שהוא דן כפי מה שיודע. מה זאת אומרת? זה המקרה שלנו, של שמעון בן שטח. ששם הרי הדיין ידע בוודאות שזה המצב, רק עדים לא היו לו. אבל הראייה הנסיבתית נתנה לו ידע ודאי. זאת אומרת, הרמב״ם בדיני ממונות זה מספיק. אתה דן את האדם בדיני ממונות לפי הראיות הנסיבתיות או תחושות אינטואיציה כזו או אחרת. כיצד? הרי שנתחייב אדם שבועה בבית דין, ואמר לדיין אדם שהוא נאמן אצלו, ושדעתו סומכת על דבריו, שזה האיש חשוד על השבועה, יש לדיין להפוך השבועה על שכנגדו, וישבע ויטול. הועיל ושמחה דעתו של דיין על דברי זה. אפילו הייתה אישה או עבד נאמנים אצלו, כי מי שאמר לו שהבן אדם לא נאמן בשבועה, אז הייתה אישה או עבד שלא נאמנים בעדות, לא קבילים בעדות, הועיל ומצא הדבר חזק ונכון בליבו, סומך עליו ודן. ואין צריך לומר אם ידע הוא עצמו שזה חשוד. כי הבן אדם שהולך להשביע אותו, הוא חשוד כשקרן שישבע לשקר, אז לא. לכן אם יצא שאתה חוב לפניו וכו'. מה הוא אומר? המקרה שעליו מתבסס פה הרמב״ם, זה גם הגמרא שהבאנו פה בשבועות, ויש עוד גמרא לגבי רבה, שרצה להשביע אישה מסוימת שהייתה חייבת שבועה, היא נתבעה, והרבה רצה להשביע אותה, ואז באה אשתו של רבה ולחשה לו, אני מכירה אותה, היא שקרנית פתולוגית, אל תשביע אותה. כן? הרי בית הדין היה אצלו בבית שלו, אחד החדרים בבית שלו, זה היה בית הדין, אשתו נכנסה, לחשה לו באוזן, אני מכירה את האישה הזאת שעומדת כאן, היא שקרנית פתולוגית, אל תשביע אותה. ומה שעשה רבה, הוא הפך את השבועה שכנגדה. בגלל שהיא, זה מה שעושים כשחשוד על השבועה, מתחייב שבועה, אז מחייבים את התובע להישבע, ואז הוא יכול להישבע ולטעון. בדרך כלל זה שבועה שמי שנשבע ונפטר, הנתבע. הוא נשבע ונפטר. אבל אם הנשבע, אם נתבע הוא חשוד, אז הופכים את השבועה על שכנגדו. ואז התובע נשבע ונוטל. וזה מה שעשה רב השם. עכשיו צריך להבין שזה פגיעה בזכויותיו של הנתבע. כי בעצם אתה מוסר את גורלו לתובע. עכשיו התובע יחליט להישבע, זה הכל תלוי בתובע. אם התובע יחליט להישבע, הוא יישבע ויקבל את הכסף. אז, וזה מה שרב החליט לעשות, ובאמת זה המקור שהרמב״ם מביא לזה שבדיני ממונות, למרות שמדובר פה בעדות של אישה, לא רק אישה, זה אשתו של הדיין, היא קרובה, היא אישה, היא לא נאמנה משום צורה שהיא להעיד. והיא אמרה לרבה שהאישה שבפניו היא שקרנית, זה הספיק לרבה כדי לשנות את פסק הדין. להפוך את השבועה שכנגד האישה היא ולפגוע בזכויותיה, של אותה אישה. נזכר שהייתי פעם, רקובר עשה סמינרים למשפטנים בסופי שבוע, אנחנו רקובר, חמישי, שישי, שבת כאלה, סוף שבוע, ופעם הוא ביקש ממני להנחות את אחת הסדנאות האלה, ולמדנו את את הסוגיה הזאת, וכשלמדנו את הסוגיה הזאת, אז המשפטנים שם, בעיקר המשפטנים שם, ממש התקוממו, פרטו שערות שם. מה זאת אומרת, אשתו של הדיין נכנסת, לוחשת לו משהו באוזן, לתדע, אולי היא שונאת את הנאשמת ההיא, ואז הוא הופך את הדין, הוא פוגע בזכויותיו של הנאשמת, זה הרי לא יעלה על הדעת. תחשבו על משהו כזה שקורה היום. נכנסת אשתו של השופט לבית המשפט, לוחשת לו, תשמע, הבחור ההוא, אני מכירה אותו, הוא שקרן, אל תאמין למילה. שופט, אוקיי, אתה לא נאמן, תשלם לשני כסף. זה הרי זה לא, זה היה יוצא לעיתונות, היו צולבים את השופט הזה, ואת אשתו ביחד. אתם אומרים, איך זה יכול להיות? מה, איזה מין הלכה פרימיטיבית זאת? אז אמרתי להם, זה סתם, זה אנקדוטה, רק בסוגריים. אמרתי להם, תראו, תשימו את עצמכם בנעליים של רבה. רבה עכשיו עומד מול האישה הזאת, והדין אומר שצריך להשביע אותה. עכשיו, בא אליו אשתו, והוא מכיר את אשתו. הוא יודע שאשתו לא משקרת במקרה הזה, נגיד לצורך הדיון, הוא מכיר אותה היטב. אז מבחינתו הרי ברור שהנאשמת שבפניו, אם הוא ייתן לה להישבע, היא תשאיר אצלה כסף שלו שלה. פשוט תגזול. עכשיו, יש לו דילמה. האם ללכת לפי מנהל תקין, נגיד מה, אשתי לא יכולה להתערב פה בעניינים וזה, ואז אתה יודע שאתה נותן את הכסף לשקרן. או שלא. מה זה מנהל תקין? אני בסופו של דבר רוצה שהכסף יישב אצל בעליו החוקי. לא רוצה לתת כסף לשקרנים. זו רוצה ממנהלים תקינים. אז אם אני מאמין לאשתי, והיא אומרת לי שזאת שבפני היא שקרנית, אז מה, אני כמו טמבל עם ראש בקיר, אני אשביע אותה למרות שהיא שקרנית, ואשאיר אצלה את הכסף, למרות שאני יודע שהיא גזלנית? אין זה שום היגיון. אמרתי להם, שאני חושב שהדבר הזה מאוד תלוי בשאלה, כמה אמון אתה נותן במערכת. ואם היית נותן אמון בשופט, שיושב על, יושב בדין, היית נותן לו אמון, אני חושב שגם היום, הייתי מצפה שאם אשתו של השופט אומרת לו שאני שקרן, שיקח לי את הכסף. אתה יודע, אם יש לי אמון בו, שהוא באמת מכיר את אשתו, והוא יודע שאין פה נגיעות ומזימות כאלה ואחרות, אלא זה באמת המצב, אלא מה לעשות, זאת אשתו. אבל זה מה שיש לו, אין לו עד אחר. אבל יש לו את העד הזה, והוא יודע שהיא אומרת אמת. אז הוא לא רוצה להשאיר את הכסף שימצא חוטא נשכר. אז אם יש לך אמון בדיין, ואתה לא מפחד שהוא יעשה בזה שימוש לרעה, וכן, וידפוק אנשים שהוא רוצה לדפוק אותם, או שאשתו רוצה לדפוק אותם, אז לכאורה זה מה שבאמת היה צריך לעשות. אלא מה? שהמערכת המודרנית, עוד פעם, לא השמצה, אני אומר, זה עובדה, זה תיאור. המערכת המודרנית לא מוכנה לתת אמון באנשים. באופן, גם לא שופטים. ואני מבין את העניין, זה לא ביקורת. אני רק אומר, שימו לב למה לרקע של העניין. כי אנחנו מפחדים שיהיו פועל השתיקים, אתה תיתן לשופט לעשות מה שהוא רוצה, אז הוא יעשה מה שהוא רוצה. אתה לא יכול לסמוך אם השופט הזה יהיה בסדר, אולי השופט ההוא לא יהיה בסדר. אתה לא יכול לבנות מערכת בצורה כזאת, אתה בעצם צריך לבנות על מסך הבערות, כן? אתה לא יודע מי השופט שבפניך. הכללים צריכים להיות עיוורים, כן? אלת הצדק שמחזיקה את המאזניים היא עיוורת. כי הצדק אמור להיות עיוור. זה לא משנה אם הדיין ההוא במקרה הוא באמת צדיק, אני בטוח שלא יודע, אבל הדיין השני אולי לא. אז לכן יש היגיון לקבוע איזה שהם כללים שהם כללים קבועים, הם לא משתנים לפי הדיין והאמון שלי בדיין וכולי. אין, אתה לא יכול לסמוך על מה שאשתך לוחשת לך באוזן. זה לא עובד כך. יש כללים של מנהל תקין או סדר הדין, וככה זה צריך לעבוד. אני מבין את ההתנהלות, אבל צריך להבין גם את הצד השני. יש לצד השני היגיון רב מאוד. אם הנקודה, אם נקודת המוצא הבסיסית היא שיש לך אמון מלא בדיינים שיושבים על הדין, יושבים בדין, אני חושב שהגמרא הזאת צודקת לגמרי. כך נכון לנהל מערכת משפט. עכשיו, השאלה אם האמון הזה הוא מוצדק, ומה היה אז? אולי גם אז לא היה ראוי לתת אמון, רק אנשים נתנו אמון כי הם היו תמימים. לא משנה, אני לא נכנס כרגע לדיונים האלה. אני אומר, ברמה העקרונית, ברמה העקרונית, אם אתה נותן אמון בדיין או בשופט, לדעתי כך נכון לנהוג.
טוב, אני גם כמשפטן מתקומם על זה, אבל מה שאני רוצה להוסיף זה ככה. קודם כל, זה בדיוק האמירה של צדק לא צריך להיעשות, אלא חייב גם להיראות. ולכן אי אפשר ללכת על העניין. אבל יחד עם זה...
לא מסכים שאי אפשר. מה שאתה אמרת, שצדק צריך להיראות, אני מסכים. זה המנהל התקין וסדר הדין. אבל במקום שיש אמון בשופטים, אז הצדק גם נראה כי הוא כשהוא נעשה כך.
אבל האמון הוא עניין...
זה ענייני.
האמון הוא עניין סובייקטיבי, אתה לא יכול להראות את זה בראיות.
נניח עובדתית, נניח שעובדתית, הקהל מאמין לשופט, נניח לצורך הדיון. אם זה המצב, אז אתה מסכים איתי שיש היגיון לנהוג כך. יכול להיות שזה לא המצב, אז לא נעשה את זה, אבל...
לא, אני עדיין לא חושב, כי אני חושב שהמילה להיראות זו בדיוק המשמעות של משהו אובייקטיבי. אני רוצה שכשהשופט ייתן פסק דין, הוא ינמק לא על סמך זה שאני מאמין למה שהוא עושה, אלא מפני שאני יודע מה הראיות שעליהן הוא יסתמך. אבל אני אגיד לך יותר מזה, הייתי יכול לקבל את זה, אם רב היה עושה דבר מאוד פשוט, אולי הוא לא יכול, אבל היום הוא יכול היה לעשות. נגיד, אשתו לחשה לו בבית את מה שהוא אומר, והוא מעלה אותה לדוכן העדים,
כן,
בבית המשפט, והיא אומרת את מה שהיא אומרת.
בהלכה זה לא הולך כי היא אישה והיא קרובה של הדיין.
אני מבין, אבל אתה מנסה להשליך את זה גם על המצב כביכול לא היום, לא. אז אני...
אני משליך את זה על המצב של היום בהקשרים שרלוונטיים להיום. אם תהיה ראיה אומר... לא קבילה, תהיה ראיה לא קבילה. מאיזושהי סיבה, לא משנה כרגע. אבל אתה יודע שהיא ראיה נכונה, אז יש מקום לדון במדיניות כזאת. תלוי okay, באמון שלה. תראה, אני אתן לך יותר מזה, עזרה. אפילו בבית המשפט של היום, כשהשופט אומר, העד הזה עושה עליי רושם אמין, יש איזה משקל. למה? איפה האובייקטיביות? איפה הצדק צריך להראות?
לא, השופט אמר שהעד הזה עושה עליי רושם אמין, אחרי שכבר שני הצדדים חקרו את העד הזה, okay. ואז הוא אומר, אחרי ששמעתי את כל החקירות okay. הנגדיות, אני מאמין לו, וזאת okay. זכותו, כי יש ראיות. Okay. עוד דבר רק להגיד, העניין הזה של אמון גם מונע ממך להגיש ערעור, כי אין לך על מה לערער. אתה לא יכול להגיע עכשיו לבית משפט גבוה יותר ולהגיד, זה לא בסדר שנתנו אמון בשופט הזה. זה לא עניין לערעור. ולכן צריכה להיות פסיקה שאומרת מה הראיות, ואז אני יכול לבוא לבית המשפט לערעורים.
ממש נכון. אם יש לי אמון בשופט, זה לא אומר שאני לא יכול לדון בראיות שלו. יש לי אמון שהוא לא משקר, אבל יכול שהוא טועה.
בסדר, אבל אם אתה כבר מביא ראיות, אז נגמר העניין, זה הכל בסדר.
יש בהלכה גם ראיות. אפשר לדון גם בלי ראיות בממונות. אבל יש גם ראיות, ועליהם אפשר לערער. אגב, גם אצלנו, אתה לא יכול לערער באמת על... בדרך כלל, הרי אין ערעור לאינסטנציה גבוהה יותר, על ההתרשמות של השופט מהעדים שבפניו.
נכון.
גם אתה לא יכול לערער.
זה נכון.
הקבלה להיום יותר גדולה ממה שנראה במבט ראשון. טוב, אבל זה דיון אחר. בכל מקרה, אבל לענייננו, זה רק סוגריים, זה לא הנושא שלנו. אני רק רוצה להגיד, אז הרמב״ם אומר שבדיני ממונות, בעצם אתה יכול ללכת אחרי התרשמות, אחרי ראיות לא קבילות, כל עוד אתה השתכנעת שזאת האמת, זה מה שאתה צריך לעשות. מה קורה אם על פי שניים עדים יקום דבר? כן, על פי שניים עדים יקום דבר, אם אתה עצמך אין לך איזושהי ודאות, אבידנציה פנימית שלך, אז אתה הולך עם דיני ראיות, עם המשפט הפורמלי, ואז צריך שני עדים וכו'. אבל אם אתה השתכנעת בצורה כזו או אחרת שזאת האמת, אתה פטור מכל סדר הדין ודיני ראיות וכל העניינים האלה. זה הדין מעיקר הדין. אגב, רק כדי שהתמונה תהיה מלאה יותר, זה למעשה לא עושים את זה היום, כל אלו הדברים הם עיקר הדין, הלכה ב' ברמב״ם, כל אלו הדברים הם עיקר הדין. המקור הוא עריף בעצם, הרמב״ם רק מביא את זה. אבל משרבו בתי דינים שאינם אגונים, ואפילו היו אגונים במעשיהם, אינם חכמים כראוי ובעלי בינה, אני מתרגם את זה אגב, לירידת הדורות לא של הדיינים, אלא של הקהילה. הקהילה כבר לא נתנת אמון בדיינים כמו שהיה פעם. ואני חושב שזה הנקודה. ואם ברגע שאין אמון, הצדק צריך להיראות, ולא רק להיעשות. ולכן זה לא חייב להיות שהרמב״ם פה דיינים פחות טובים בהכרח. אלא היחס בין הדיינים לבין הקהילה שהם פועלים בתוכה הוא אחר, הוא בעצם מודרני, כמו היום. אתה לא באמת מוכן לתת אמון בהחלטות סובייקטיביות של האדם. וברגע שזה היחס, אז באמת הצדק צריך להיראות ולא רק להיעשות. בכל מקרה, וזה הרמב״ם אומר, הסכימו רוב בתי דיני ישראל שלא יהפכו שבועה אלא בראייה ברורה, ולא יפגמו שטר ויפסידו חזקתו בעדות אישה ופסול, וכן בשאר כל הדינים, ולא ידון הדיין בסמיכת דעתו, כן, סתם אינטואיציה שלו, ולא בידיעתו, גם ידיעתו הכוונה משהו שהוא עצמו ראה, כמו עם החורבה של שמעון בן שטח, שזה ראייה ברורה, אבל אתה לא יכול, הצדק לא נראה, כי אין לך שני עדים שיגידו את זה, ולכן אתה לא יכול לדון על פי זה, כדי שלא יאמר כל הדיעות, ליבי מאמין לדברי זה, ודעתי סומכת על זה. הוא עוד פעם תולה את זה בדיינים, אומר, היום הדיינים הם לא סמוכים, חלקם יכולים להיות הדיוטות ממש, עכשיו, להדיוטות אתה כבר לא יכול לתת את הפריבילגיה לפעול בצורה כזאת. אני, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שבסך הכל רוב הדיינים היום הם לא הדיוטות. יכול לחלוק עליהם, לא משנה, אבל הם לא הדיוטות. וכן ממנה אנשים של תלמידי חכמים. אני חושב שהנקודה היותר משמעותית זה היחס של הקהילה אל הדיין. לא איכות הדיין כשלעצמו. הקהילה כבר לא נותנת בו את האמון, תקראו לזה אולי תמים או הנאיבי, שנתנו פעם בדיינים, וכיוון שכך, הצדק צריך להיראות ולא רק להיעשות. בכל מקרה לענייננו, הדין הזה מתבטל. זה עיקר הדין, אבל בפועל היום לא פועלים בצורה כזאת. אז זה רק כדי להשלים את התמונה. הוא אומר, ואף על פי כן, אם יעיד אדם נאמן בדבר מכל הדברים, ונתתה דעת הדיין שאמת הוא אומר, ממתין בדין ואינו דוחה, כי זה רק עד אחד, ואינו דוחה עדותו ונושא ונותן עם בעלי דינים, עד שיודו לדברי העד או יעשו פשרה או יסתלקו מן הדין. זאת אומרת, אתה יכול לנסות לעשות תרגילים כדי להוציא את האמת לפועל, אבל אתה לא יכול לחתוך את הדין בלי שיש לך ראייה ברורה, ולכן הוא אומר, דין, אחרי זה הלכה ג' זה דין מרומה. הנה לדיין שיודע בדין שהוא מרומה, שלא יאמר, איך תכנו ויהיה הכל תלוי בצברי העדים. נראית, עכשיו זה מקרה הפוך, באים עדים, ומעידים שראובן חייב 100 שקל לשמעון. עכשיו ההתרשמות שלי היא שהעדים שקרנים. זה הפוך. לא שאין לי עדים ויש לי איזושהי התרשמות מי חייב למי כסף. אלא יש עדים, אבל ההתרשמות שלי זה שהם שקרנים. אז כאן, אומר הרמב״ם, זה מה שנקרא דין מרומה והוא כן קיים היום. אתה לא תחסוך, לא תחתוך את הדין על פי העדים. לא תחתוך את הדין על פי העדים, כי זה דין מרומה. עכשיו אין, על פי סדר הדין, אם לא מצאת, לא יזימו את העדים, לא מצאת סתירה בעדותם, אתה לא יכול לעשות את זה. אז אומר, כיצד יעשה? ידרוש בו ויחקור הרבה בדרישה וחקירה של דיני נפשות, בדיני ממונות, שלא צריך דרישה וחקירה. אבל הוא יעשה דרישה וחקירה כמו שעושים בדיני נפשות, כדי למצוא, לבדוק אותם עד הסוף. אם נראה לו לפי דעתו שאין בו רמאות, חותך את הדין על פי העדות. אבל אם היה לי בו נוקפו, הוא לא מצא סתירה. אבל אחרי שהוא חקר ודרש, עדיין הוא לא התרצה בפנים. האינטואיציה שלו עדיין שיש פה משהו פישי. יש בו רמאות או שאין דעתו סומרת על דברי העדים, אף על פי שאינו יכול לפוסלן. או שדעתו נוטה שבעל דין זה רמה יובל עורמה, והשיא את העדים, אף על פי שהם קשרים ולפי תומה מעידו, בסדר? ואו שנראה לו מכלל הדברים וכו', אז הוא לא חותך את הדין. הוא מסתלק, הוא אומר, כן, כל אלו הדברים וכיוצא בהם, אסור לו לחתוך אותו הדין, אלא יסלק עצמו מדין זה, וידיננו מי שליבו שלם בדבר. והרי הדברים מסורים ללב, והכתוב אומר, כי המשפט לאלוהים הוא. בסדר? זאת אומרת, זה כן נשאר, וזה רלוונטי גם היום. שהדיין, שהגיע למסקנה שהראיות שבפניו הן טובות, מבחינת הדיני ראיות הפורמליים, אבל משהו פה מסריח. אז שיבדוק עוד פעם ועוד פעם, ויעשה פרישות וחקירות הרבה מעבר למה שחייבים. בדיני המונות לא עושים פרישות וחקירות, זה תקנה דרבנן. לא תמנות דלת בפני לובין. בנפשות כן עושים, אז תעשה בדיני ממונות פרישות וחקירות כמו בנפשות. לא הגעת למסקנה. הדרישות והחקירות לא העלו סתירה, אבל עדיין לא התיישב לבך. אתה עדיין, משהו פה נראה לך מסריח, אתה אומר, תשמעו, אני לא מוכן לדון בדין הזה, אני מסתלק, תמצאו דיין אחר. אתה תמצא דיין אחר, לא משנה. שהוא ידון את הדין, אם ליבו שלם. זה כן מותר לדיין לעשות גם היום. ואת אי אפשר להכריח דיין לדון בדין שהוא לא שלם איתו. למרות שמבחינת דיני הראיות, זה דיני הראיות. אתה יכול להגיד, תראו, אני עשיתי את מה שאני יכול, והשאר זה חשבון של הקדוש ברוך הוא. אבל אני, כן, בעד קו שידי רחמן על המלאך. לא, דיין צריך להיכנס לקו שידי רחמן. ואם הוא לא שלם עם זה, שיסתלם. שלא יחתוך את הדין. אגב, בהקשר הזה, זה מזכיר לי בדין דומה, דיברתי על זה פעם, כשדיברנו על גזירת הכתוב, מקובל לומר שפסול של קרובים זה גזירת הכתוב. כן, עדים שקרובים או קרובים זה לזה, או קרובים לדיין, או קרובים לבעלי אחד מבעלי הדין, הם פסולים. פסול קרוב. אז מקובל לחשוב שזה גזירת הכתוב, כי אין אדם חוטא ולא לא, ולכל אדם יש חזקת כשרות. ולכן זה גזירת, זה שפסלה תורה עדות קרובים, גזירת הכתוב, הוא ככה רמבה, מטור, השולחן ערוך, המקור הוא גמרא, באבטרה, שזה גזירת הכתוב. לכאורה, בדרך כלל מבינים מה זה גזירת הכתוב, בעצם הקרובים אומרים אמת, אבל גזירת הכתוב לא להסתמך על העדות שלהם, כן? זה בעיה בקבילות, לא באמינות. העדות לא קבילה, לא בגלל שהיא לא אמינה. אז שאלתי אנשים לא פעם, אנחנו ככה רגילים לעבור על האמירה הזאת שזה גזירת הכתוב בשלווה. למה? כי תחשבו על שני עדים קרובים שמעידים שראובן רצח את שמעון. אז לכל היותר אני אומר הם קרובים, אין לי ראה שהוא רצח את שמעון, מה אני יכול לעשות? אני לא מעניש אותו. לא טוב, אבל בסדר, זה מה יש. אבל בואו ננסה לחשוב על מקרה הפוך. באים שני עדים ומעידים שראובן רצח את שמעון. עכשיו באים שני קרובים ומזימים את העדים הראשונים. אוקיי? עכשיו, אם אני פוסל את עדות הקרובים, מה הדין יוצא? הורגים את ראובן בתור רוצח, נכון? יש שני עדים שהוא רצח, והזמה לא נחשבת, כי הקרובים הם העדים המזימים, הם קרובים. עכשיו, שימו לב, אבל אם זה גזירת הכתוב, אז העדים המזימים הם בעצם דוברי אמת, רק יש גזירת הכתוב לא לקבל את עדותם. זאת אומרת שכשהם הזימו את העדות של העדים הראשונים, אז בעצם העדים הראשונים הם באמת, האמת היא שהם שקרנים העדים הראשונים. וראובן הוא לא רוצח. אבל גזירת הכתוב לא לקבל עדות של קרובים, ולכן אנחנו נהרוג את ראובן, למרות שהוא בכלל לא רוצח. שאלתי את האנשים, מה לדעתכם? מה עושים במצב כזה? אז אמרו, מה זאת אומרת? גזירת הכתוב, ולכן ברור, צריך להרוג את ראובן, כי הוא רוצח. והרי לא יאומן כי יסופר. ואת, אם זה באמת גזירת הכתוב במובן הזה, שהעדים האלה הם דוברי אמת, רק עדותם לא קבילה, ברור שבית דין שיהרוג את ראובן, צריך להרוג אותו. בטח להדיח אותו מכס המשפט. אתה הורג אדם חף מפשע, מה אתה נורמלי? מה לעשות? אבל התורה אמרה לא לקבל עדות קרובים. בשביל זה יש דין מרומה. תסתלק מהדין, אתה הרי יודע שהוא לא רצח. נכון, מבחינת דיני הראיות הפורמליים, אין לך פרחה על העדות שראובן רצח. אבל אתה הרי, פה אתה אפילו יודע, זה לא סתם תחושת בטן. יש לך עדים שעוד דוברי אמת, רק קרובים. עדותם לא קבילה, אבל הם דוברי אמת. או מבחינת האמת, אתה יודע שהוא לא רצח. איך אתה יכול להוציא להורג אחד כזה? ברור שזה, זה, דבר כזה לא יעלה על הדעת.
נכון.
הטענה, כן, אז הדין מרומה בעצם, מה שראינו עכשיו ברמב״ם, פותר גם את העניין הזה. דין מרומה בעצם אומר, תשמע, אתה, דיין, לא אמור להוציא תחת ידך פסק שאתה לא שלם איתו. אם אתה לא שלם איתו, גם אם דיני הראיות הפורמליים הם סגורים למאדרים, אם אתה לא שלם עם זה, אל תחתום על הפסק. נכון שאסור לך לחתום על פסק הפוך. זה לא יהיה זיכוי. זה יהיה זיכוי מחמת הספק, מה שקוראים היום, או משהו, או אפילו זה לא. אלא הסתלקות. הסתלקות מן הדין, החלפה של ההרכב. לא יהיה זיכוי. אתה לא יכול לזכות נגד דיני הראיות. אוקיי? וזה, אני מדבר עכשיו בדיני האמנות, כמובן, לא בפלילים, כי עד עכשיו דיברנו על דיני האמנות, אבל אתה לא יכול לזכות. אתה רק יכול להגיד, אני מסתלק מן הדין, שדיין אחר ידון, אם ליבו יהיה שלם, הוא יוכל לחתום על הפסק. אני מסתלק. אי אפשר להכריח אותי לחתום על פסק שאני לא שלם איתו. זה מה שנקרא דין מרומה. טוב, אז עד כאן ראינו את דיני ממונות. מה קורה בדיני נפשות? אז זה היה הרמב״ם בפרק כ"ד מלכות סנהדרין. עכשיו זה הרמב״ם בפרק כ"ף. פרק כ"ף הלכה א', כתוב כך: אין בית דין עונשין בעומד הדעת, אלא על פי עדים בראייה ברורה. הרקע הוא כמובן מה שראינו בדיני ממונות. בדיני ממונות עומד הדעת מעיקר הדין, לא בזמן הזה. מעיקר הדין עומד הדעת מספיק כדי לחתוך את הדין. בזמן הזה ביטלו את זה, אבל מעיקר הדין מספיק. בדיני נפשות גם מעיקר הדין, גם בתי הדין של פעם, שהיו דנים בממונות על פי עומד הדעת, זה רק בממונות, רק בדין אזרחי, לא בדין פלילי. בדין פלילי כשאתה בא להעניש מישהו, מלכות, מיטה וכולי, אין, רק על פי הדין, לא בעומד הדעת. ראיות נסיבתיות לא מתקבלות. בטח לא התרשמות. וזה מה שהוא מביא עכשיו את הגמרא שראינו בשבועות. אפילו ראו העדים רודף אחר חברו, ויתרו בו, והעלימו עיניהם, או שנכנסו אחריו לחורבה, ונכנסו אחריו ומצאו הרוג ומפרפר, והסייף מנטף דם ביד ההורג, הועיל ולא ראו בעת שהיכהו, אין בעדין הורגין בעדות זו. ועל זה וכיוצא בו נאמר, ונקי וצדיק אל תהרוג. פלא פלאים, הפסוק שהוא מביא, כן? נקי וצדיק אל תהרוג, הבן אדם הוא רוצח. מה זה נקי וצדיק אל תהרוג? והרמב״ם במפורש לא עושה פה את החלוקה בין ראייה פחות טובה לראייה יותר טובה. לא כמו תוספות. תוספות אומר ששם היה מדובר שהראייה נסיבתית היא לא 100%. אבל הרמב״ם לא. הרמב״ם אומר אין, זה הבדל בין ראייה נסיבתית לבין עדים. לא משנה מה איכותה של הראייה הנסיבתית. אז הפסוק נקי וצדיק אל תהרוג זה מוזר מאוד. אם פה אתה לא הורג אותו למרות שברור שהוא לא נקי ולא צדיק. אבל אין לך עדים. לכן אם העידו עליו שניים שעבד עבודה זרה, זה ראו שעבד את החמה ויתרה בו, וזה ראו שעבד את הלבנה ויתרה בו, אין מצטרפים שנאמר, ונקי וצדיק אל תהרוג. הואיל ויש שם צד לנקותו ולהיותו צדיק, אל תהרגו. אתם מבינים איך הוא קורא את הפסוק? נקי וצדיק אל תהרוג, זה לא להרוג את מי שנקי וצדיק, אלא להרוג את מי שיש צד לנקות ולהצדיק אותו, צד פורמלי, למרות שברור שהוא לא נקי ולא צדיק. נקי וצדיק זה שימוש מושאל, ואת אם יש לך צד לנקות ולהצדיק אותו, פורמלית, ברור שהוא לא נקי וצדיק, אבל פורמלית כן, אתה לא יכול להרוג אותו. זה ככה הרמב״ם קורא את הפסוק. אז בסופו של דבר, וזה הגמרא שראינו בשבועות, הגמרא שראינו קודם. אם ככה, הרמב״ם באמת מביא להלכה, שבניגוד לדיני ממונות, ששם, בעיקר הדין, נעזוב כרגע את מה שקורה עכשיו, אבל מעיקר הדין, כל מה שאני רוצה, זה בסך הכל את רמת הוודאות המקסימלית, ואם רמת הוודאות המקסימלית מתקבלת מראייה נסיבתית, זה גם טוב, לא אכפת אם זה עדים או לא, כל מה שחשוב זה שיהיה ברור שזה הדין. אגב, בדין אזרחי, למשל היום, מקובל שבדין אזרחי הרי לא צריך מעבר לספק סביר, מה שמספיק רק הטיה לטובת צד אחד, 51%, לא 95%, נכון? כי אם אנחנו נדרוש 95%, יוצא שאנחנו מצדיקים את השני על סמך 5%, זה לא הגיוני. כן, בדין אזרחי, ברגע שהצדקת את זה, פגעת בשני, אין פה, זה לא רק מישהו אחד כמו בדין פלילי. אז לכן שם ברור שאתה לא דורש מעבר לספק סביר, אתה דורש מי שהקף נוטה יותר לטובתו. טוב, יש איזו משמעות למוחזקות, לא משנה כרגע, ברור שנטל הראייה מוטל על התובע. אבל אם בסופו של דבר נשארנו עם איזשהו ראייה שהיא לא 100%, אבל היא עדיין מטה את הקף, אז באמת נוטים לו את הכסף, למרות שהוא התובע.
אבל לא רק זה, אם הראיות הן מעיינות אחת השנייה, כלומר שהוא נמצא במצב שאין את ה-51%, כיוון שנטל הראייה על התובע, אז תביעתו תידחה.
כן, ברור, זה מה שאני אומר. לכן צריך 51%. 50% לא מספיק. יש יתרון מסוים למי שמוחזק בכסף. אבל היתרון הזה, בניגוד להלכה, היתרון הזה עם כל אחוז נוסף מתפוגג. זאת אומרת, ברגע שיש 51% לטובת התובע, הוא יקבל את הכסף. אוקיי?
לא, המוחזקות יכולה להעביר את נטל הראייה.
כן, אז לכן המוחזקות קובעת שהוא צריך להביא את הראייה, אבל כשהוא הביא ראייה, גם אם היא ראייה של 51% זה מספיק.
נכון.
עכשיו, בהלכה יש כאלה שרצו לטעון את זה ככה. תוספות בעצם תפס את זה ככה. תוספות אומר, למה ראייה נסיבתית לא מספיקה בהלכה? היא לא מספיק חזקה. אבל אם היא הייתה מספיק חזקה, לא אכפת לי מנסיבתית או זאת עדות. אבל הרמב״ם עושה הבחנה קטגורית. בדיני נפשות, להבדיל מדיני ממונות, עדים מרשיעים, ראייה נסיבתית לא משנה באיזו עוצמה, לא מרשיעה. ואת ההבדל הוא לא בעוצמת הראייה. אלא יש איזשהו הבדל קטגורי, לפחות בדין פלילי, בין, כן, מה יהיה בדיני ממונות אגב עם האסירים שם בכלא, זה שאלה מעניינת, אני לא יודע, צריך לברר. מה יקרה במקרה כמו האסירים בכלא, אבל שהדיון הוא לא פלילי, אלא אזרחי, ממונות. 100 אנשים גזלו כסף, אני לא יודע מה, וחילקו ביניהם, 99, אוקיי? ועכשיו הסוהר תובע שקל, גזלו ממנו 99 שקל. תבוא תובע שקל מכל אחד מהתוקפים, השאלה אם אתה יכול לדרוש שקל מכל אחד, כי בדיני ממונות, כל מה שאתה צריך זה 51%, ראייה סטטיסטית, נכון שהיא סטטיסטית, אבל יש פה 51%. שאלה מה, אני לא יודע, אני לא יודע מה קורה פה בעולם המשפטי בהקשר הזה. עזרא, אתה יודע? אתה במיוט. אתה במיוט.
אני פשוט חושב, לא התנסיתי בזה, אבל אני חושב שהבעיה בראייה הסטטיסטית היא שאין לך בפני השופט את אותה אפשרות לבצע את החקירה הנגדית לאיש הספציפי. כי אתה תביא את הלשכה למרכזית לסטטיסטיקה, תגיד את זה, השופט לא יכול לעשות עם זה שום דבר.
עדיין יש פה 99%.
מה?
עדיין יש פה 99%.
כן, אבל יהיה לו בעיה לפסוק לטובת מישהו על סמך הסטטיסטיקה, מפני שהוא מוכרח ליצור מצב שיהיה כלפי האיש הספציפי הזה איזושהי ראייה.
זה השאלה, למה? למה ה-99% האלה שקיימים פה לא מספיקים? זה כמו שאמרת קודם, שצריך את הגרסה של אותו אחד עם הסכין המטפטפת.
נכון, נכון.
וגם שם זה בדיוק אותו דבר, יש לך הרי 100%, אז מה אכפת עם הגרסה? עצם זה שצריך תוספת גרסה, אומרת שיש פה איזושהי חולשה בסוג כזה של הרשאה.
אז אני אומר שהנושא הסטטיסטי, החולשה שלו היא שאתה לא מסוגל לבצע חקירה נגדית לגבי האישה.
מה? מי חקירה נגדית? יש לי 99%.
לא נראה לי ששופט יוכל לעשות
את זה. לא, ברור שלא. זה ברור שלא. אנחנו עכשיו רק מחפשים את ההסבר למה.
זה לא מספיק ההסבר שהשופט רוצה להיות במצב שבו הוא יוכל לשמוע את הגרסה של הבן אדם עצמו?
אם יש 99%, אז גמרנו. מה זאת אומרת? כל המטרה של לשמוע את הגרסה המנוגדת ולחקור ולדרוש ולבדוק, היא כדי להגיע ל-99%. ופה יש לי את ה-99%.
לא, לא כדי להגיע ל-99%, כדי להגיע למה שנקרא לחקר האמת, במובן של האם האיש הזה דובר אמת או לא, האם העדים שמעידים נגדו דוברים אמת או לא.
אבל יש לי 99% שהוא לא דובר אמת, שהוא רצח.
לא מספיק.
הגעתי לחקר האמת ב-99%. זהו. מה יכול להיות יותר טוב מזה? בעיניי זה לא הסבר.
הקטע של הדרישה לאפשרות לחקור נגדית, זה דרישה שהופכת את כל העניין למהותי. אם אני לא יכול לחקור נגדית, אני לא מוכן להסתמך על ראייה שלא מאפשרת לי לחקור.
ראייה היא 99%,
אבל עדיין לא מאפשרת.
למה לא להסתמך עליה? למה אתה רוצה גם אפשרות לחקירה נגדית? יש לך 99%.
מפני שהנושא של האפשרות לחקור את האיש הספציפי הזה, זה עניין מהותי בהליך משפטי. אתה יכול להביא את הסטטיסטיקה כתנא דמסייע.
זה מילים, זה מילים, יש לי 99%, אתה מניח, עוד פעם, אני מסכים לתוצאה, שורה התחתונה מוסכמת, לא מרשים, אני לא חושב שההסבר הזה מחזיק מים, מה זה עוזר? אם יש לי את ה-99%, מה אכפת אם אפשר לחקור אותו נגדית או לא?
אז אני שוב אומר, הקטע של החקירה הנגדית הוא חלק מחקר האמת, הסטטיסטיקה היא לא חקר האמת.
99% של אמת מספיק לדין פלילי, אז יש לי את זה. זהו. זה חקר האמת, הגעתי לחקר האמת. עוד פעם, אני, יש אינטואיציה מאוד חזקה שזה נכון.
לא, אבל זה לא רק אינטואיציה, כי הקטע של הסטטיסטיקה זה באיזשהו מקום בסופו של דבר מילים. זאת אומרת, אתה יודע מה, אני אגיד לך את זה אחרת. יהיה עד שיעיד שמישהו רצח, בסדר? כן. והעד הזה לא הצליח להגיע לבית המשפט, ולא הצליחו, או העיד כבר, אבל לא הצליחו לחקור אותו חקירה נגדית. לא, לא יקבלו.
אוקיי.
מפני שהנושא של החקירה הנגדית, הוא בסיס להחלטה של השופט. בסטטיסטיקה אתה לא יכול לחקור חקירה נגדית.
אתה צריך לחלק בין שתי אפשרויות. אם באמת יש לך חשש אמיתי שהעד הזה משקר או טועה או מה שלא יהיה, והחקירה הנגדית יכולה לגלות את זה, אז אני מסכים לגמרי, אין בעיה. כי באמת אין לך 99% כל עוד לא עשית את החקירה הנגדית.
אבל גם אם השופט...
אבל אם אתה 99% האלה, אז אותה שאלה תהיה לי גם על העד. אז לא ענית כלום, זה מילון אנגלי.
לא, השופט גם אם הוא יחליט שהוא מאמין לעדות הראשית, אם לא תהיה חקירה נגדית, הוא לא יוכל...
אותה שאלה אני אשאל גם שם. אז לא ענית עדיין. אז אם ככה, אז קשה לי גם על המקרה הזה. זאת לא תשובה בעיניי. אם
יש
99%, 99% זה מעבר לספק סביר.
לא, לא. במשפט הישראלי, הנושא של האפשרות לחקור חקירה נגדית הוא מהותי.
אני שואל למה.
מה?
אתה חוזר על השורה התחתונה שאני מסכים לה.
קודם כל מותר להציב את הכלל הזה. הכלל הראייתי שאומר, אני רוצה שכל עדות אפשר יהיה לחקור אותה.
מה?
מפני שברגע שאתה לא נותן את האפשרות לחקור, אתה לא ממצה את ההליך של חקר האמת. זה חלק מחקר האמת.
99%. 99% זאת ודאות מספיקה? אז מיציתי את חקר האמת. זה הכל.
עוד פעם.
אם היה לי חקירה נגדית, אז היה לי 99.5%.
לא, אני אעשה לך את זה אחרת. יבוא התובע במשפט הפלילי, ויביא את הראיה הסטטיסטית, אוקיי? יקום הצד השני ויגיד, תקשיב, אני לא מסוגל, אין לי מה לחקור חקירה נגדית, את הראייה הסטטיסטית, יבוא השופט ויגיד, כיוון שאי אפשר לחקור חקירה נגדית, מבחינתי לא מוצתה האמת.
אז מילים.
זה לא מילים, יש בזה הרבה...
99% שהוא אשם, אז מוצתה האמת, זה הכל. סתם מילים.
אבל זה צד אחד של המטבע, נטל
הראייה. לא, זה לא צד אחד של המטבע. כי זה 99% באמת. אתה אומר, אם באמת בלי החקירה הנגדית לא היה פה 99%, אז אתה צודק. אבל אני טוען, אם זה 99% וזה ברור שזה 99% פה, אז מה אכפת לי אם לא הייתה חקירה נגדית? זה בדיוק הנקודה. אלא אם כן, אתה אומר, זה כלל פורמלי. לא, כלל פורמלי הוא לא הסבר לכלום.
לא, לא, זה לא רק כלל פורמלי. אני ממש מרגיש שזה גם נכון לעשות שכל ראייה שתגיע, תהיה אפשרות... מה?
גם אני מרגיש, השאלה היא
אבל למה? אני גם יודע.
אני שואל שאלה למה?
כי אתה יודע מה? יכול להיות שמישהו, אם אפשר היה לחקור חקירה נגדית, אולי בכל זאת היה מביא בקיאים באותה סטטיסטיקה, לא במובן של האמת הסטטיסטית, אלא שהיא לא מתאימה למקרה הזה למשל, אבל אין לי את מי לחקור.
את זה אתה יכול לעלות בעצמך. אבל אם ישנה באמת אפשרות, שהבן אדם הזה זה לא אשם ב-99 ל-100, אז אנחנו באמת לא נמצאים ב-99%. אבל אם החשבון הוא נכון של 99%, והרי ברור שהוא נכון במקרה הזה, יש 100 אנשים שמתוכם רק אחד לא רצח. קח מישהו מקרי מתוכם. לקחת מישהו מקרי מתוכם, מה הסיכוי שעלית על אותו אחד שלא רצח? 1%. זהו, זה מתמטיקה. עוד פעם, האינטואיציה שלי היא כמוך. זה לא, כולנו מסכימים שלא מרשים. אני מחפש מה ההסבר. שאלה מה ההסבר, אוקיי? אז זה... בקיצור, אז הנקודה היא שברמב״ם בעצם מה שכתוב, כתוב ממש, כתובה ממש ההבחנה של פפינו. רק על, על, על משפט פלילי אני מדבר עכשיו, אבל גם הוא אני חושב מדבר על משפט פלילי. רק על משפט פלילי זה בדיוק אותה הבחנה. הראייה נסיבתית היא בעצם ראייה סטטיסטית. הנסיבות אומרות של 99% שהוא אשם. לעומת, מה זה ראייה לא נסיבתית? זה עדות, ראייה, שיש ראייה ישירה על המקרה, שיש עדים שראו את זה. זאת אומרת, ההבחנה בין ראייה נסיבתית ולא נסיבתית, זאת אותה הבחנה בין עדים לבין סטטיסטיקה. ואנחנו רואים שגם בהלכה זה ככה כמו במערכות המשפט הרגילות. עכשיו, אולי עוד משפט אחד לפני שאני רואה שזה כבר נגמר לנו הזמן, אני רק אקדים מושג שעוד יחזור לנו אחר כך. יש לי קונטרס על מיגו שמופיע גם באתר, החלק השני של הקונטרס הזה מדבר על מה שאני קורא סברות משפטיות. יש בה, בסדר הדין ואפילו בדיני ראיות, יש לפעמים שיקולים שיסודם הוא לא רק ברצון להגיע לחקר האמת, או לפחות במקרה המסוים הזה. ישנם שיקולים שאפשר לקרוא להם שיקולים משפטיים. נגיד, המוציא מחברו עליו הראיה. המוציא מחברו עליו הראיה, יש אנשים שחושבים שזה פשוט כי רוב הסיכויים שבאמת מי שמחזיק בכסף הוא בעליו. ועל זה דיברנו כבר באחד הפעמים הקודמות, שזה לא בהכרח נכון. אין שום אינדיקציה לזה שזה נכון. לא חושב שיש איזו סטטיסטיקה שברוב התביעות הממוניות הנתבע הוא הצודק ולא התובע. זה כמובן יצא ככה בגלל שנטל הראיה הוא אל התובע. אז אם הוא לא יצליח להרים את נטל הראיה, אז משאירים את הכסף אצל הנתבע, ודה פקטו יצא שהנתבע זכה ברוב המקרים. אבל אני שואל על זה גופה. אבל למה אנחנו מעדיפים את הנתבע ומטילים את נטל הראיה על התובע? אז לדבר הזה יש היגיון משפטי, אבל זה לא היגיון הסתברותי. אבל זה לא תוצאה של ההנחה הסתברותית, שרוב הסיכויים שהמחזיק הוא באמת בעל הכסף. אלא יש היגיון משפטי לפעול בצורה כזאת. זה מה שאני קורא סברות משפטיות. מיגו, כוח, טענה, כל מיני דברים מהסוג, נכון, עם החזון איש הזה, נכון, בדיוק ככה. שטענה לא סבירה משנה את המוחזקות. יש סקטור שלם של סברות שהן סברות משפטיות, והן לא סברות הלכתיות, שכך נכון להתנהג למרות שסטטיסטית אין הטיה לטובת הצד הזה, משפטית כן נכון לזכות אותו בדין או לחייב את השני בדין. ויכול לבוא מישהו ולומר שאולי מאחורי ההבחנה בין ראייה נסיבתית או סטטיסטית לבין עדות, יש איזשהו סוג של סברה משפטית, אינטואיציה משפטית, שכך נכון לנהוג, כי אנחנו מרגישים שזה נכון, שעזרה חזר וטען קודם. יש תחושה כזו שזה נכון. אבל, אז למרות שמבחינה מתמטית, כן, סטטיסטית, זה לא מחזיק מים, ידות ראייה זה 95% ופה זה 99%, אבל יש עדיין תחושה אינטואיטיבית שכך נכון לנהוג. לא בגלל שהסיכוי שהוא רוצח הוא באמת, שהוא לא רוצח הוא באמת גדול, הוא קטן מאוד, 1%. אבל עדיין משפטית יש לנו איזשהו נטייה לחשוב, נגיד בלי חקירה נגדית, או משהו כזה, אתה לא יכול להרשיע בן אדם, וזה סברה משפטית. אז זה המוצא שאולי אתה, זה מה שאתה התכוונת להגיד קודם, עזרה, זה אולי מוצא מתבקש. אבל אני ארצה, כבר אעשה את זה כנראה בפעם הבאה, להביא פה הסברים שיצקו תוכן לתוך הסברה המשפטית הזאת, ואחרי שאני אצוק תוכן לתוך הסברה המשפטית הזאת, אני ארצה לטעון שיכול להיות שיש פה סברה הסתברותית, לא משפטית. וזה, את זה אף אחד עוד לא טען, נדמה לי, בסוגיות האלה, לפחות בספרות שאני קראתי. ואני ארצה לטעון שזה מה שעומד שם מאחורי הדברים, אבל את זה אנחנו נעשה בפעם הבאה.
אני רק משפט אחד, מאחורי הדברים, כל הריכוח הזה, עומד דבר אחד, שאתה מתייחס למערכת משפטית כמערכת שצריכה להביא צדק, ואין דבר כזה. המערכת צריכה להביא משפט, ולכן היא עובדת עם כללים משפטיים. היא לא מביאה את הצדק. אתה מנסה להביא את הצדק.
לא, זה מה שאמרתי, זה המשפטים האחרונים שאמרתי עכשיו. זה מה שאני קורא סברות משפטיות.
לא, אוקיי, אבל אני אומר שזה לא פרוצדורלי, זה מהותי. זה מהותי, כי ככה בנוי המשפט.
זה מה שאני קורא פרוצדורה, מה זה משפט?
אבל אם אתה תביא הסברים מהותיים...
אני ארצה לטעון שיש פה הסברים מהותיים.
אשמח לשמוע.
לא, לא, לא הסברים. אני קורא לזה פרוצדורלי, לא משנה איך שתקרא לזה. אוקיי? אז על זה עוד נדבר. טוב.
תודה רבה.
תודה רבה.
שבת שלום.
שלום.
שלום.